סליחה רבה. סיימנו את איגרת תימן ונעבור לראות את איגרת השמד או מאמר קידוש השם במהדורת הרב שילת ובעמוד למד ובמהדורת הרב גפח בעמוד קופזיים. הרב שילת סידר אותם כרונולוגית. הרב קפח דחה את איגרת השמד למרות שהיא כנראה מוקדמת לאיגרת תימן מסיבה שעוד מעט נדבר עליה. על כל פנים בואו נדבר קצת רקע. הרמב״ם נולד קורדובה בספרד, נכון, בשנת דלת אלפים לבריאה, דלת אלפים 898 למניין הנוצרים 1138 הוא נולד. עכשיו באיזשהו שלב הוא נאלץ לברוח, כנראה לקראת גיל 20 הוא נאלץ לברוח עם בני משפחתו. לפני כן הם נדדו בספרד ממקום למקום, כי בספרד אז המוסלמים בעצם אילצו כנראה יהודים להתאסלם או רדפו אותם על כל פנים, ואז הם נדדו ממקום למקום. בסופו של דבר ברחו לצפון אפריקה, לעיר פס, שם הרמב״ם חי כמה וכמה שנים. עד היום מצביעים על הבית ששימש את משפחת מימון, הרמב״ם ואביו רבי מימון ואחיו הצעיר דוד וכו'. אבל אותם שמדות הגיעו גם לצפון אפריקה, ולכן הרמב״ם בסופו של דבר ומשפחתו הפליגו ממרוקו לארץ ישראל, ואחרי תקופה של כמה חודשים בארץ ישראל הרמב״ם נאלץ לרדת למצרים ובעצם ישב שם עד סוף חייו. כלומר בעצם הרמב״ם כנראה היה בצפון אפריקה כעשור שנים, מגיל 20 עד קרוב לגיל 30 פחות או יותר, כאשר בעשור הזה הוא כתב את פירוש המשנה. אחר כך במצרים כתב את משנה תורה ומורה נבוכים וכו'. עכשיו בצפון אפריקה הייתה מציאות, כמו שנראה שעולה מהאיגרת שלפנינו, איגרת השמד או מאמר קידוש השם. הרמב״ם לא, כנראה לא קרא לה בשם, אז היא קיבלה שני שמות במהלך השנים. נוצרה מציאות שהיהודים נאלצו להתאסלם, אבל רק מן השפה ולחוץ. דהיינו המוסלמים, להבדיל נניח מספרד, אחרי כמה מאות שנים שהאינקוויזיציה הנוצרית הייתה עורכת ביקורי פתע במרתפים, והייתה חסרה על שנה אחת קטנה שמישהו טיטה את הבית לכבוד שבת, או אני לא יודע מה, כדי לעלות אותו על המוקד וכיוצא בזה, אז המוסלמים הסתפקו ככה באיזה הכרזה רשמית כזו, כנראה לצורך כבוד, שהיהודי התאסלם, ובעצם לא פשפשו יותר מדי מה אנשים עושים בתוך הבית. ובעצם יהודי צפון אפריקה בחלקם ירדו למחתרת, כלומר היהדות שלהם הייתה במחתרת, וכלפי חוץ הם קיבלו עליהם את האסלאם. עכשיו ייתכן מאוד שגם הרמב״ם ומשפחתו היו במידה כזו או אחרת במציאות הזו, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל כמו שהרמב״ם כותב גם באיגרת תימן, כי גם בתימן הייתה מציאות די דומה, וגם במאמר שלנו שהוא שולח אותו ליהודי מרוקו, הרמב״ם כותב שאדם צריך לעזוב כזה מקום. אי אפשר לשמור יהדות רק בסתר, זה דבר שלא מחזיק. והרמב״ם עשה מעשה, באמת עזב והגיע לארץ ישראל בסכנות רבות, כמו שעוד נלמד, כמעט בטבע בים וכו'. ועכשיו איזשהו חכם לא ממרוקו, אנחנו לא יודעים מאיפה, אולי מאירופה, כתב איגרת ליהודי מרוקו בעקבות פנייה של גורם ביהדות מרוקו אליו, אנחנו לא יודעים מי החכם. ולדעת הרמב״ם כשהמאמר הזה התפרסם במרוקו הוא מאמר מאוד מחליש, כי בעצם המסר שלו ליהודי מרוקו שמי שקיבל עליו את האסלאם ולו כלפי חוץ, אז הוא בעצם כופר בתורה, וכל מה שהוא עושה בבית, מתפלל וכו', זה לא שווה שום דבר וכו'. והרמב״ם ראה בזה סכנה מאוד גדולה, כי הוא בעצם אומר להם או הכל או לא כלום, והרמב״ם אומר בסוף זה יהיה לא כלום. ואז הרמב״ם כותב את המאמר הזה בתור תגובה למאמר של אותו חכם אלמוני, והרמב״ם מבקר אותו בצורה מאוד חריפה, כמו שנתחיל לראות היום, ובעצם מדריך אותם שעם כל זה שהם צריכים לעזוב את מרוקו, אבל כל עוד הם לא עוזבים מכל סיבה שהיא, שישתדלו להחזיק במה שהם יכולים עד יעבור זעם, ושיש ערך גדול למה שהם כן מצליחים לשמור בסתר וכו'. זה פחות או יותר תורף האיגרת הזו. עכשיו, לא כל כך ברור מתי הרמב״ם כותב את האיגרת הזו, אחרי שהוא כבר יצא, דיינו הוא שולח אותה נניח מארץ ישראל, אולי אפילו ממצרים, ליהודי מרוקו, או שהוא עוד יושב במרוקו והוא שולח את האיגרת כשהוא ממש באותו מצב כמו שלהם. זה לא כל כך ברור.
רגע, הרמב״ם ברח מפרד למרוקו
ומרוקו למצרים? ממרוקו לארץ ישראל. הוא רצה להתיישב כאן, הוא ראה שהארץ חריבה לחלוטין, אין בה שום מוסדות קהילתיים. לצורך העניין, הרמב״ן, רבי משה בן מימון, שחי דור אחד אחרי הרמב״ם, הוא מעיד שבירושלים יושבים שני צבעים יהודים. מניין אין בירושלים, הרמב״ן הקים בית כנסת בירושלים וכו', אבל אז הוא ירד למצרים. כן, הוא ירד למצרים. הרמב״ם ירד למצרים קודם כל בגלל שבארץ ישראל כנראה לא היה אשר, ארץ ישראל הייתה חרבה לגמרי אחרי מסע הצלב הראשון שהיה בשנת ד' אלפים תתנו, זה 1096, זה כמה, זה 40 שנה לפני הולדת הרמב״ם, ועדיין כל הקהילות היהודיות בארץ חרבו לחלוטין. ומצד שני, כנראה שהרמב״ם ראה צורך גדול לרומם את הקהילה היהודית במצרים כנגד הקראים, כמו שדיברנו כשלמדנו איגרת תימן וכו', ולכן הוא ירד למצרים, ועד לפטירתו בעצם חי במצרים והפך להיות נגיד ליהודי מצרים ורופא המלך וכו'. עכשיו, מה שמעניין באיגרת הזו זה שלעומת איגרת תימן, שיש לנו את המקור הערבי שלה, והרמב״ם כתב אותה בערבית כדי שיבינו אנשים והילדים וכו', האיגרת הזו אין לנו את המקור הערבי שלה, אלא רק את תרגומה לעברית. אז תשאלו, מי אמר שהיא תורגמה לעברית? אולי הרמב״ם כתב אותה? יש לך ספר יוסף? בסדר, שרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אולי הרמב״ם כתב את האיגרת הזו בעברית בראש. אז קודם כל נראה שכמו שהרמב״ם מדגיש ליהודי תימן שהוא כותב אותה בערבית כדי שיבינו אנשים והילדים, אז יש לו אינטרס לכתוב גם את זו בערבית. שנית, הלשון היא לא צחה כמו לשונו של הרמב״ם, נראה שיש פה איזה תרגום שהוא פחות מוצלח מהעברית של הרמב״ם. וראיה מכרעת, ברבות הימים נמצאו שתי גרסאות של איגרת השמד או מאמר קידוש השם, שוות לחלוטין בתוכנן ושונות לגמרי בלשונן וסגנונן. וזה אומר שזה שני תרגומים שונים של אותו מקור ערבי, כך שאתה מקבל בעצם משפחת שערי הספר או לא? תורה שבעל פה, אז קחו את זה, רק היות שזה עומד למחירה אז תיזהרו בו. בסדר? אני אגיד שהקונה העתידי ימחל על זה. בסדר, נראה אם תזכו. בסדר, אז האיגרת הזו כאילו תורגמה לעברית, לא ברור על ידי מי, אין את המקור הערבי. לא, בפניהם היה. לנו אין את המקור הערבי. לנו יש, כן, רק תרגומים עבריים. וזו התשובה למי ששאל למה מור יוסף אחר אותה. הוא אפילו כותב שהוא חשב לא להביא אותה באיגרות כי אין לו את המקור של רבנו. מור יוסף היה פדנט כזה. אז בסוף הוא אמר, בסוף כן נכלול אותה, אבל הוא הקדים את איגרת תימן שיש לו את המקור הערבי. הוא אפילו כותב, מור יוסף היה כזה רמב"מיסט, כאילו חשב רמב"ם, נשם רמב"ם, שהוא אומר שהוא קורא את התרגום, אז ברור לו מה היה כתוב במקור הערבי לפי התרגום ואיך היה צריך לתרגם. ככה הוא כותב, חרה לו כאילו שהתרגום הוא קצת, הוא אין ההרי ובכבדו, קצת כבד הלשון, אבל בסדר. אבל הרב שילת סידר את זה כרונולוגית, כי את איגרת תימן הרמב"ם כתב שהוא כבר היה במצרים, הוא כבר היה בעל מעמד בשנות ה-30 לחייו. פה זו איגרת שנכתבה בשנות ה-20 לחייו, שהוא עדיין בצפון אפריקה או בארץ ישראל, או ממש בתקופה הראשונה כשהוא מגיע למצרים. כן, אז הוא בעצם מכיר את המציאות, הוא חי אותה, שיהודי מרוקו עומדים מולה, והוא, אפשר להגיד שבמידה רבה כמו שהוא הציל את יהודי תימן, הוא גם הציל את יהודי צפון אפריקה במידה רבה.
הוא היה יכול לברוח לצרפת
נניח, כן, הוא היה יכול. אני מניח שהוא רצה להגיע לארץ ישראל, ככה אני חושב. טוב, בואו נראה. אומר משה בריבי מימון הספור עדיד, זכרונו לברוכו. זכרונו לברוכו זו גם ברכת החיים בזמן הראשונים, כלומר אביו עוד היה חי כנראה. כתוב בספר משלי, זה פסוק, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. כשאתה מזכיר צדיק אתה צריך לברך אותו, כשאתה מזכיר רשע צריך לקלל אותו. ובתקופת הראשונים היו קודם זכרונו לברכה גם על אדם חי. היום אדם מרתיים יגידו עליו זל, אבל בזמנם זה היה מזכירים אותו לברכה. שואל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החוכמו, לפי דבורו של השואל או שהנשאל טוען שהוא מאנשי החוכמה, ממי שלא גורו עליהם מה שגורו על רוב גהילות ישראל, מזה שמוד השם יבטלהו. על עניין השמוד הזה, אז הרמב"ם מדגיש שהחכם שענה הוא, איך אומרים, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. הוא יושב בתנאי מעבדה ולא עבר עליו מה שעבר על קהילות ישראל בספרד, בצפון אפריקה וגם בתימן, אשר יכריחו בו להודות לאותו איש מוחמד בשליחותו שהוא נביא אמת. האם יודה או אדום בזה בשביל שלא יומות ויתומעו בונו ובנותו ובן הג'ויים, או אם יומות ולא יעיד לו העדות ההיא, אחר שהוא מחויב בתורת משה רבנו עלו השלום, והעדות ההיא מביאו לעזוב המסוות כולון. כמו שאמרנו, יהודי אז במרוקו היה צריך לבוא למסגד ולומר שם, כן, איך? כן, לא אללה אלא אללה, אין אלוהים בלעדי השם, ואותו משוגע כביכול הוא שליח השם, רסול אללה. אז זה מה שיהודי היה צריך למסור את הציר, ויותר מזה לא דקדקו אחריו. אז שאלו את אותו חכם, נניח שהוא היה בצרפת או במקום אחר שלא חיו באותה מציאות, כשיהודי נאלץ או להודות בנביאות מוחמד או שיהרגו אותו ובניו ימסרו לאסלאם, האם הוא צריך לעשות את החשבון הזה או שלא, להגיד לא אכפת לי, אני היות האסלאם סותר את היהדות, אני לא יכול בעצם לכפור ביהדות על ידי הודעה בנביאותו, או שלא, שהוא יגיד אני יודע כלפי חוץ, אני לא מאמין בזה באמת, ואני אוכל לחנך את הילדים שלי, אני אשאר בחיים, אני אוכל לחנך את הילדים שלי כיהודים. אני חושב אפילו שכן, כן, חיצוני, אני לא יודע, חד פעמי, רב פעמי, לא יודע, אבל זה פחות משנה, כי זה מן השפה ולחוץ. נראה בהמשך אפילו שהרמב״ם כותב שגם הם יודעים שזה מן השפה ולחוץ. רק, כן, רק בשביל הכבוד שלהם, כאילו, קבל את האסלאם. זה, כך זה היה.
רגע, אבל מזה אנחנו יכולים להבין בעצם שהרמב״ם מכיר את זה שענת, את אותו חכם, מה שאתם יודעים שענת?
אני...
אני יכול להגיד
לו
שהוא עבר את זה.
הוא ידע שהוא לא ממרוקו. אני לא יודע עד כמה הוא הכיר אותו, זה גם השערה שלי שהוא אשכנזי. כי אמרתי, בספרד היה שמד, ובצפון אפריקה היה שמד. נכון. נכון, אבל לא באותו הדור. מסעות הצלב זה כבר עברו מאז 60-70 שנה וכו'. אני תיארתי לעצמי שהוא מצרפת, אבל לא הכרחי, לא מצפון ספרד ששם היו הנוצרים ולא המוסלמים. בכל אופן הוא לא עבר את השמד ההוא. אני לא יודע אם הרמב״ם מכיר אותו, אני לא בטוח. נכון, הוא ידע מאיפה הוא, אבל לא נראה לי שהוא הכיר אותו. ויען הנשאול הזה דובר חולוש אין לו טעם, דיבר בלושון וחיסר בו עניון, דיינו העריך במלל ובלי תוכן, סידר בו דבורים נפסודים שאפילו הנושים חסרות המוח לא היו מסדרות כוחו. כלומר הרמב״ם כותל אותו, בדרך כלל אין דרכו של הרמב״ם לכתוב בצורה כל כך חריפה, כנראה בגלל הנזק העצום שלדעת הרמב״ם האיגרת היא חוללה, הוא היה צריך לקטול אותו בלשון שלא משתמעת לשתי פנים. קלות הדעת, זהו. אתה רואה, מורי אומר, אני, נכון, נשים דעתן קלה. מורי אומר, אני קורא את המקור העברי ואני יכול לשער איך רבנו היה כותב, דיינו, אני יכול לשער איך הוא כתב בערבית ואיך ראוי לתרגם. נכון. אמרתי לכם, הסיבה שאני משתמש במהדורה של הרב שלט, כי יש בה יותר אגרות, כאילו ליקט יותר אגרות, אבל באמת פעמים רבות התרגום של מורי יוסף יותר נוח. והיינו מסד... מורי לקח את הנוסח הזה ושיפץ אותו, עיבד אותו על פי מה שנראה לו שהיה במקור הערבי, החזיר אותו לעברית איך שלדעתו היה צריך לעשות את זה. כן. והיינו מסדרים טורף דבורו אף על פי שהוא אורוך וחולו שהוא עומוס או עומום לולי חמלותינו על החסד אשר נתחסד בו עמונו הועל יפעלה, כלומר דיבור בלושון כמו שאומר הועל יפעלה בתורותו הקדושו מתחסד עולנו מי שום פה לא אודום. כלומר הייתי מביא את כל איגרתו ומצטט אותה לולי שחסתי על הדיבור שהוא המתנה, כן, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממלה לו, הדיבור מייחד את האדם מבעלי החיים. ולפי כך ראוי לו אדום לחמול על דיבורו יותר מחמלותו על מומונו, ושלא ירבה בדיבור וימעטו עניון, אלא שבדיבור מועט יכלול עניינים רבים. וכבור ג'ינו החוכם עולו ושאולם ריבוי הדבורים ומעוט עניון, עניין זה תוכן. הוא אומר כי בו החלום ברוב עניון וגול כסיל ברוב דבורים. היינו החלום בא על פי מה שאדם עסק בו, התעניין בו ביום, אבל בעצם לרוב אין לו משמעות כי זה רק רגרסיה, זה לא חלום נבואי. וגם כל הכסיל בא ברוב דברים אבל באפס תוכן. הלא תראה איך ג'ינו רעי איוב אותו בהרבותו לדבר, ואומרו הרוב דבורים לא יעונה ואם איש שפותיים יסדוג. אתה חושב איוב שבילה שאתה מדבר הרבה אז אין לנו תשובות, ואתה צודק כי אתה רטוריקן. איוב לא בדעת ידבר והרבה כמוזה, ומפני שיודענו באמיתת העניין הזה ולא נסכול אותו כסיכלות או איש הזה. כלומר היות ואנחנו יודעים כמה הדיבור הוא חשוב וצריך אדם להיות מדוד בלשונו, ראינו להזכיר גסף תורף לשונו, נצטט רק את עיקרי דבריו, ונחסר מה שזולות זה מפני שאין ראוי לענות עולו, ואף על פי שכל דבורו בהתבוננות אין ראוי לענות עליהם. באמת לא היה ראוי לענות על שום דבר, אבל להיות ואנשים זה עשה בהם רושם, אז נענה על עיקרי הדברים ולא נתייחס לכל מיני דברים צדדיים. ומזה, ועכשיו הרמב"ם כאילו מצטט את עיקרי הטיעונים שעלו באותה איגרת, שהוא אומר שמי שהודו בשליחות אותו איש קבור כופר בשם אלוהי ישראל, והביא רואו על זה מה שאומרו זכרונם לברוכו כל המודע בעבודו זורו כחופר בכל התורו כולו, ולא יועס על זה ההגש להפריש, כך ראוי לתרגם, בן מודה בעבודו זורו בלי אונס אלו ברצון נפשו כי הוא רבעום בנבות וחברו, ובן מי שיומר על איש מבני אדום שהוא נובי באחריך מפחד אחריו. אז כבר הרמב״ם רומז לכך מה שהוא יכתוב בהמשך, שאלף האסלאם זה לא עבודה זרה, זה דבר אחד. ודבר שני אומר הרמב״ם, החילוק העיקרי הוא כשחזל אמרו כל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה, הם דיברו על אדם שבמזיד מודה בעבודה זרה. אי אפשר גם לעבוד עבודה זרה וגם את הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך ביחד, יהדות עם עבודת אלילים. אבל אדם שבאונס גמור אומר כלפי חוץ שפלוני נביא, לא על זה אמרו חזל שהוא כופר בכל התורה כולה, חסה שלום. יספר איך?
אם הוא באונס עובד עבודה זרה
אז הוא גם לא, אז הוא, אז הוא גם לא כופר בכל התורה כולה, כי הוא לא מאמין במה שפיו מוציא. יכול להיות שאסור לו להודות, אבל הוא לא כופר בתורה. איך? שאדם צריך למסור את הנפש על עבודה זרה. אז קודם כל יכול להיות שהוא כן צריך למסור את הנפש, לכן אמרתי לאלון בצורה זהירה, נתייחס את זה בהמשך, כמו אם זה היה נצרות ולא היה אסלאם, היה מותר ליהודי לתת כזה תצהיר או לא? יכול להיות שלא, כי זה עבודה זרה.
זה עבודה זרה, זה עבודה פיזית.
אז אני אומר, יכול להיות שבאמת הרמב״ם היה אומר, הנצרות צריך למסור את הנפש, כי זו עבודה זרה, ובאסלאם לא, כי זה לא עבודה זרה. יכול להיות שגם בנצרות הרמב״ם היה אומר, לעבוד עבודה זרה זה להשתחוות לה. אבל להגיד תצהיר שכל עניינו זה אם אני מאמין או לא מאמין, אז יכול להיות שאפילו בנצרות היה מותר. כן? אגב, היה הריבש. רבי יצחק בר ששת היה רבם של יהודי אלג'יר, והוא ברח מספרד, היה פרעות 100 שנה לפני הגירוש, היה פרעות גדולות בספרד שנת ה' אלפים קופנון א', קנה קנאת השם צבאות תעשה זאת, היה פרעות קשות בקהילות ספרד. הוא היה תלמיד הרן, רבנו ניסים, בן ראובן גירונדי, אחד מגדולי הראשונים. והריבה שהתנצר למראית עין כדי להציל את נפשו, ואז ברח לאלג'יר, ושם היה רב ראשי באלג'יר, יש עד היום תשובות הריבה שתחרצה בזה. כי הוא סבר שמבחינה הלכתית זה מותר, לא על זה נאמר יערג ועל יעבור, אם יערג ועל יעבור זה שהוא עובד והוא מאמין, אבל אם זה כלפי חוץ, הוא סבר שכן. מה הרמב״ם היה אומר, אני לא יודע.
יש פה פרדוקס, הרי אם אתה באמת מאמין, אתה לא תיארג על זה, כי אתה כבר מאמין. אתה צריך להיארג שאתה לא מאמין.
נכון, אז אולי החילוק הוא בין עבודה לבין הצהרה, כמו שאמרנו. אני לא יודע, כי הרמב״ם לא התייחס לזה, לא התייחס לנצרות, אלא לאסלאם. כנראה הריבה שבין שבתצהיר כלפי חוץ, אם אתה לא נאלץ לחיות כך או לעבוד בפועל עבודה זרה, אז במקום פיקוח נפש אפשר לעשות כך. אבל
אנשים בספרד באמת עלו על המוקר,
תודה רבה,
היו מסכימים לעבוד
נצרות. לא, הנושאים בספרד כלפי חוץ קיבלו את הנצרות. הבעיה הייתה כשגילו שזה רק כלפי חוץ, ואז מצאו איתם את הדין. ברוך אתה אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש ספר שמור יוסף תרגם מערבית שנקרא בוסטן אל-עוגול, נכון, גן השכלים או גן השכלים, שהוא ספר שחיבר רבי נתנאל, אביו של רבי יעקב, שאליו הרמב״ם שלח את איגרת תימן, ספר פילוסופי. ושם הוא כותב דבר מאוד מפתיע. הוא כותב שמוחמד היה נביא, ככה הוא כותב, שמוחמד היה נביא אמת, אלא שהוא נשלח לעובדי אלילים, הערבים אז היו עובדי אלילים, ולכן הוא לא מחייב אותנו כיהודים, ככה הוא כותב. אז מורי יוסף שם מסביר שברור שהוא לא האמין ככה, אלא הוא היה צריך לתת לבני דורו איזו תשובה. הערבים היו לוחצים אותם, מוחמד נביא או לא נביא? אם הוא יגיד לא נביא, הוא חייב מיטה. איך אתה אומר על הנביא שהוא לא נביא? יגיד שהוא נביא, אז תתאסלם. אם הוא נביא אמת, אז תתאסלם. אז הוא מצא תשובה מחוכמת, הוא אומר הוא נביא, והוא אפילו הוכיח אותה מהקוראן גם. הוא אמר מוחמד נביא, אבל אללה שלח אותו, לנו כבר יש דת, שהיא דת של התגלות, אנחנו לא צריכים דת חדשה. עובדי אלילים, מוחמד יטפל בהם, שיקבלו עליהם דת מונותאיסטית. אז זה ברור שכזה דבר, אז הנה רואים שחכם גדול בישראל, כותב דבר שהוא לא נכון, בלית ברירה, כי אין ברירה, צריך ללמד את היהודים בזמנו איך לכלכל את צעדיהם, איך לעשות בזה. אז זה ודאי לא נחשב מודה בעבודה זרה, כזה דבר. כן, אבל הבעיה היא שמוחמד כאילו אומר, אני מבטל את כל הדתות שבאו לפניי. אז מיני הווה, טען אותו חכם, מי שמודה במוחמד בעצם מבטל את תורת משה. כל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בתורת משה, רק הרמב"ם אומר, הוא מודה מן הפה ולחוץ, הוא לא בעצם מודה, הוא אומר שהוא מודה, הוא לא מודה, זה הטיעון שלו. וכאשר ראינו בתחילת דבורו ולא שעון הזה, אמרנו, אין ראוי שנתפוס עולו, וכן שנפיג עליו, עד שנשמע כל דבורו. כמו שאומר שלמה, עולו ושלום, משיב דבור בתר המשמוע, איוואלה פעילו וכלימו. זה בספר משלי, נכון? כן, ורס"ג שם בתפסיר מוסיף מילה, משיב דבר בטרם ישמענו כולו, כי אם הוא לא שמע בכלל איך הוא עונה, אז תשמע עד הסוף. אומר רמב"ם, בוא נראה, אולי בהמשך הדברים שלו ישתפרו. וכאשר ריבטנו בדבורו עוד מעט, מסונו הוא אומר דבור זה לשונו, שמי שאומר הדבור הזה שמוחמד הוא נביא, אפילו גיים כל התורה כולו בספר בלבוד, לא עושה דובור, זה לא שווה כלום, אבל צריך לעשותו בספר ובג'ולוי, ומי שיהיה בג'ולוי ג'וי ובספר ישראל, הרי זה ג'וי. כך כתב אותו חכם, זה לא שווה שום דבר אם אתה כלפי חוץ גוי ובבית אתה יהודי. אם כן, אסל זה הזוך בשכל, כמובן שזה נאמר באירוניה, אין הפרש בשום פונים בין מי שאינו משמר שבתו מפני אחריו, אנסו אותו לחלל שבת, ובין מי שאינו משמרו את השבת ברסונו. אחר כן מסונו הוא אומר, כי כשיקונס אחד מנו אנוסים בבית תפלותום, ככה אומרים, לא תפיל לו עבום, אלא תפיל לו עבום, לשון תפלו, לשון דבר תפל. להתפלל שום, ואפילו אינו אומר שום דבר. אתה רואה, יוסף, אז כנראה שביום שישי היו צריכים ללכת למסגד, כמשהו קבוע. אז יכול להיות שהוא היה ממלמל שם תהילים או משהו כזה, אבל הוא צריך להשתחוות, לקום, לעמוד איתם וכו'. ואפילו אינו אומר שום דבר, ואחר יכנס בביתו ויתפלל תפילו אותו, שהתפילו ההיא בבית פשע ומוסיף בו ועברו היא ביודו. והביא רואיו על זה מדברי רבותינו זכרונו לברוכו, כי שתיים רואות עושו עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. ואמרו חזל, למה זה שתיים רעות? שהיו משתחווים לסלם ומשתחווים לי. אז זה שתיים רעות, גם שהוא משתחווה לי זה רעה. ולא היו הפרש אסל זה המפורש בין מי שהיו משתחווה לסלם ולא יכול על דרך כפירו, למען תמה את מקדש השם ולחלל את שם קודשו. אז הוא היה משתחווה גם לצלם וגם להיכל במזיד. ובין מי שיכנס בבית שידומה לאשר ידמה, כן, שכניס אותו להשתדל בגדולת השם יתעלה, יחשבו הרואים שהוא נכנס פה להגיד לא אללה אלא אללה וכו', שזה לא עבודה זרה, ולא יזכור בו ויאמר דבר שהיה הפך הדות בשום פונים. כי פעם אחת הוא צריך להגיד שמוחמד הוא השליח, אבל אחר כך הוא רק נכנס להתפלל להשם, והוא עם כל זה מוכרוח בהכנוס אותו, בהיכנסו. אז קודם כל הוא לא אומר שם שום דבר שסותר את היהדות, ושנית הוא גם אנוס. ומסונו הוא כמוכן אומר שמי שיודל אותו אישהו נובי, ואף על פי שהוא אנוס באמירת בהודעתו, הרזה ראשו ופוסול מתפסול עדות דאר איתו. אם הוא היה עד בקידושי אישה, היא לא מקודשת, היא פנויה. והתורו אמרו אל תושף יודחו עם ראשו, אל תושף ראשו עד, ככה הוא סבר. וכאשר שומנו חירופו וגיד, בקיצור, אותו חכם ציטט מקורות בחזל וישווה אותם למקורות שעוסקים במזיד, וישווה אותם למצב האונס של יהודי צפון אפריקה. יש לך זה? בסדר. וכאשר שומנו חירופו וגידופו ואריכות לשונו בסיכלות והוללות, הוללות זה חוסר אחריות, הפקרות. אומרנו, עם כל זה אין ראוי שנתפוס עולו עד שנשמע סוף דבורו, ואולי יהיה כדברי שלמה טוב אחרי דבור מראשיתו. ומסונו בתחליף דבורו ובסוף דבריו אומר שהמינים והערלים דעתם כמוכן שיומותו ולא יודו בשליחות. הנה זה אולי עוד ראיה טל שהוא היה מארצות הנוצרים. הוא אומר, נוצרי לא יסכים להגיד שמוחמד נביא, אפילו תהרוג אותו. אז איך אתם לא מתביישים להגיד שמוחמד נביא? כך טען אותו חכם שכנראה היה מארצות הנוצרים. וכאשר שומענו זה הבהילונו מרוב פלא, השתוממנו, ואומרנו המבלי אין אלוהים בישראל שצורך ללמוד מישמעאלים והנוצרים אמונותינו. מי אמר שמה שהם עושים זה נכון? לנו יש הלכה שלנו, לא כל דבר שהנוצרים עושים אנחנו נלמד בקל וחומר. והיום התחייב מזה הגש שנאמר שכשהיה עובד עבודו זורו שורף בנו וביתו בואש לנעבוד, גל וחומר שנשרוף אנחנו עשמנו ובשורנו ובוננו בעבודת אוהל. אם הם שורפים לפסל אנחנו לא נשרוף לשם השם את הבנים. אוי לשאלו ולמענה. וכאשר רואינו ראשית דבורו ושמביא רואו לדבורו דבור שאינו דומה לנודון, וסוחל זה השיעור שהוא לא מבחין בין סחל עד כדי כך שהוא לא מבחין בין אונס לבין רצון, וסופו שיושר בעינו דעת המינים והנוסרים. הוא התחיל בחוסר הבנה בהבדל בין אונס רצון וגמר בלימוד מהנוצרים איך צריך להתנהג. אומרנו סודק דבר אלוהים שאומר תחילת דברי פיהו סיכלות ואחרית פיהו הוללות רועו, עוד יותר גרוע. וממה שרואו שתדועהו שהו אדום אין לו לדבר ולדרוש באוזני העום עד שיחזור מה שרסונו לדבר בו פעם ושתיים ושלוש וארבע וישנה אותו היטב ואחר כן ידבר. וכן אומרו עליה משלום והביאו רואו על זה מלשון הכתוב עוז רואו ויספרו אחינו ורמח גורו, ואחר כן ויומר לא אודום. זה נאמר בספר איוב, וחזל דרשו את זה על מתן תורה. הקדוש ברוך הוא כביכול ראה את התורה, סיפר אותה בינו לבין עצמו, הכין את הנאום, חקר אותו ודרש אותו, ורק אחר כך אמר למשה ויומר לאדם. אז מכאן שאם הקדוש ברוך הוא כביכול חזר ארבע פעמים לפני שהוא אמר למשה את התורה, אז ודאי שאדם צריך לחזור ארבע פעמים על איזה נאום שהוא רוצה לשאת. הנזנה אמור עלמה, כתוב זה מובא בחזל על רבי עקיבא, שקראו לו לקרוא בתורה, קרא לו החזן לעלות והוא לא רצה, אז הוא אמר לא חזרתי מספיק פעמים, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ורק אחר כך ויומר. הנזנה אמור עלמה שיסטורך לדבר בו בפיו, ועל מה שירשום האדום ביודו ויכתבהו, ראוי שיחזירהו אלף פעמים, אילו יתוכן זה, שיגיע את הספר בשאיפה לאלף פעמים, כי זה דבר שנשאר, מילה כתובה. וזהו איש לא עושה דבר מכל זה, אבל כותב אלו העניונים הפחותים, בתופס מהעתוגו ראשונו, דיין הוא כתב את זה כמו שכותבים טיוטה, רואים שהוא כתב את זה בחיפזון, בלי מחשבה, ולא רואו לחוטבום שנית ולפגנום, מפני שהיו דבורו אסלו בלא סופג, בעניון שלו היו צריך לחזור עולו. כלומר הוא בטוח שהוא כותב ככה בטיוטה ראשונית משהו מושלם. ומיהר... לא שומע.
לא התייעץ,
לא הוא עצמו תחזור על הדברים לפני כן. הרמב"ם אומר, רואים שהדברים נכתבו בלי מחשבה וככה בפזיזות, בצורה שרבטנית כזו. אני לא יודע, לא יודע אם הרמב״ם מכיר אותו או לא הכיר אותו, איני יודע. ומיהר לשולחום ביד איש הישוטת בום בכל עיר ובכל מדינו, והאפיל ליבות בני אודום, שולח חושך ויחשיך. כמו שאתם אני אומרים, חושך. אומרים על זה, אומר הרמב״ם, תראה איזה, איזה אפלה, איזה ייאוש. הוא הפיל על יהודים טובים שמשתדלים במה שהם יכולים לאחוז עוד מהיהדות בכזה מצב קשה. במקום לעודד אותם אתה מייאש אותם, אומר להם הכל או לא כלום, בעוד שברור שזה לא יהיה הכל אלא זה יהיה לא כלום בסופו של דבר. נראה שכן, הרמב״ם אומר האפיל ליבות בני אדם, דיינו הוא הביא בני אדם לידי ייאוש. אז בן אדם אומר, אם כבר הייתי במסגד מה עכשיו אני אתפל מנחה, אם בצהריים ביום שישי אני אעשה קבלת שבת, הוא אמר שזה לא שווה כלום, אני אשמור שבת, אני אוכל כשר, מה שעוד שמרו הפסיקו לשמור. האמת שיש פה דבר גדול שלומדים, שכדי לפסוק בסוגיה ציבורית צריך להיות חלק מהציבור. אי אפשר לפסוק ממקום שהוא בלי להכיר את הנפשות הפועלות ואת הנתונים. הרמב״ם אומר את זה, אומר הוא לא עבר עליו מה שעבר על כל הקהילות וכו', הוא כותב להם ככה כמבקר מבחוץ. ועתו התחילה ואיר ג'וד על מה שנופל בו העוני הזה, כן, אין עוני אלא בדעו, ומה שפועל בנפשו ואין הוא מרגיש, ואיך חושב לעשות מסוע אחת, והנה הנו עברות רבות, והביא דבורים שאינום כעניון, והאריך לשונו, והולך אחר לשון העת. כאילו במקום שהשכל שלו ינווט את העת, השכל משך אותו, העת משך לו את השכל או את הלשון. ואומר שהמפורסם בדברי ריבותינו זכרונו מברוכו שישראל בימי משה, עכשיו תראו איך הרמב״ם מתגלה לעינינו כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב סנגורם של ישראל, או כמו רב אריה לוין, תראו מה זה. ואומר שהמפורסם בדברי ריבותינו זכרונו מברוכו שישראל בימי משה קודם סיתו ממצרים הפסידו דותם, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, והפרו ברית מילו, ולא היו בהם נימול אלו שבט לוי, עד שבו מצרף פסח ואומר הואל למשה וכל עורל לא יאכל בו וסיוון בעתיית המילו. וכך אמרו זכרונו מברוכו משה היו מול ויהושע פורע ואהרון מוסס, ואוספו עורלות חומורים חומורים, ערמות ערמות, מילה קולקטיבית לכלל ישראל, והיו דם פסח מתעורב עם דם מילו, ובזה היו ראויים לג'ואל. והוא דבר הואל לי חזגל ואעבור עולייך ואראיך מתבוססת בדומויך, ואומרו זכרונו מברוכו שני דמים, דם פסח ודם מילו. ועומר הוא עוד זכר. אז הדברים הכי בסיסיים, ברית מילה, לא קיימו במצרים. כתוב שישראל הפרו ברית מילה כשמת יוסף. אמרו נהיה כמצרים. עד עכשיו יוסף היה אחלנו בבית המלך, עכשיו מה יהיה? תהיה אנטישמיות. אז החליטו לבטל את ברית המילה. אמרו על זה חז"ל את הפסוק בתהילים, הפך ליבם לשנוע עמו להתנכל בעבדיו. הפוך על הפוך, כשישראל הפרו ברית מילה התפתחה אנטישמיות של הבה נתחכמה לו, כמו שקרה בגרמניה, בדיוק אותו דבר. המקום שבו יהודים החליטו נתנצר, נתבולל, אנחנו במקרה הטוב גרמנים בני דת משה, במקרה הפחות טוב הוא כבר לא בן דת משה בכלל, הוא התנצר וכו', שם דווקא התפתחה שנאת ישראל הכי חמורה. הפך ליבם לשנוע עמו להתנכל בעבדה. הרי הרפורמים, דבר ראשון שהם הוציאו מסידור התפילה בגרמניה זה כל אזכור של ציון בירושלים. ותחזן עננו בשוחה לציון, זה הדבר הראשון. למה אמרו אנחנו גרמנים? אין לנו שום עניין, גם אם אנחנו בני דת משה, אבל אנחנו אזרחים גרמנים, אין לנו שום עניין לחזור לפלסטינה. ולצערנו השנאה שפרצה שם כנגד היהודי, שנאה גזעית, לא כנגד היהדות, כנגד היהודי, גם אם סבתא שלו הייתה יהודיה, גם אם לפי ההלכה הוא כבר לא יהודי, השולחן ערוך שלהם, של העמלקים, היה יותר מחמיר משלנו. הזכירו להם שהם יהודים, ממש ככה. ואומר הוא עוד זכרונו לברוכו, שם גלגלו בו עריות לדבר הועל, בן אודום שתיים נושים, בנות אם אחת הויו, ותזננו במצרים בנעוריהן זונו שומו. זה פסוק ביחזקאל, נכון? וחז"ל דרשו אותו על כך שבני ישראל במצרים קלקלו בעריות, ותזננה במצרים בנעוריהן זנו שמה. ועם היותם בזהו עניון הורע, יהודים שלא נימולו, שמקולקלים בעריות, שעובדים עבודה זרה, מה היה לחז"ל להגיד עליהם? שלא שינו שמם, מלבושם ולשונם. סממני היכר לאומי עוד היו להם, היו דוברי עברית, תבושים בשונה מהמצרים ושמות יהודים, זה הכל, חוץ מזה שום דבר. יכול להיות, אני מתחיל לחשוב שיכול להיות שהכריחו אותם לשמר על הסממנים הלאומיים. הפך ליבם לשנוע עמו, עכשיו שים טלאי צהוב, אומרים לו. יכול להיות שאפילו זה היה ש... איך? כן, בסדר, כי... בסדר, כי בסופו של דבר זה היה, אבל יכול להיות שלפחות תחילתו היה באונס. כן, כן. ועם היותם בזהו עניון הורע, בשביל שאומר משה רבנו עולה ושלום בסנה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בגולי, האשימו השם יתעלה על זה, ואומר לו, הם מאמינים בני מאמינים, דחתי ויאמנו עום, כך באמת האמינו לו, וחתי והאמין באדוני. אז אברהם אבינו היה מאמין והאמין בהשם, ויאמן העם, הם מאמינים בני מאמינים, תכונת האמונה קיימת בהם, אבל אתו אין סופך להאמין, דחתי ויען לו האמנתם בי. כל הפוסל במומו פוסל, אומר לו הקדוש ברוך הוא. מורי פה מעיר שרב סעד הסביר האמנתם כפועל יוצא, בחטא ממריבה לא הבאתם את העם להאמין בי. אבל בכל אופן חסרון אמונה דבק דווקא במשה ולא בישראל. ונענוש לו אל תור, כמו שאומרו זכרונו מברוכו, החושד בכשרים לוגה בג'ופו, מנעולן ממשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבנה ידך בחיקך, ויוציאה מחיקו, והנה מצורעת כשלג, דהיינו מוציא שם רע. אתה דיברת שם רע על בניי, אז הוא לקה בצרעת. וכמו כן ישראל, קיצור הרמב״ם אומר, אסור ללמד קטגוריה על כלל ישראל. וכמו כן ישראל בימי אליהו עולה ושלום, היו כולם עבדי עבדו זרו ברוסון, לבד 7,000 איש, כמו שאומר הכתוב, וישארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חורעו לבעל. ועם כל זה, כשעומד ללמד חובו על ישראל בחורב, מעניין, זה היה באותו מקום, זה היה בסנה, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, והנה אליהו מגיע לאותו מקום. כמו שאומר כתוב, ויאמר לו מלך חופו אליהו, אליהו ברח מאיזבל, רצה להוריד לו את הראש אחרי שבהר הכרמל הוא שחט את כל נביא הבעל. אז הוא 40 יום רץ עד הר סיני, שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה מחפש פה? למה באת? ויאמר גנו גינתי לאדוני אלוהי סבאות כי עוזבו בריתכו בני ישראל. אומר לו, שמה בריתוך, מה אכפת לך? עזבו בריתי או בריתך? מה, המקנה אתה לי? אומר לו, את מזבחותך הורוסו. אליהו מנסה, כמו שאומרים, לחמם כביכול את הקדוש ברוך הוא. אומר לו, שמה מזבחותך, מה אכפת לך? אומר, ואז נביאך הורגו וחורב. אומר לו, והרי התוג היום. אומר, ואי ווסר אני לבדי. אבל אליהו לא סתם אמר, הוא צדק. באמת הרי עובדיה היה צריך להחביא 100 נביאים במערה, 50 ו-50 מפני איזבל. באמת הרגו את הנביאים, הרסו את המזבחות, רדפו את היהדות במלאכת שומרון. אומר, ואי ווסר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לגחתו. אני גם וונטד, יש עליי מיליון דולר פרס. השיבו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מלמד חובו על ישראל, לא יולך ללמד חובו על אומות העולם, שיש לו עם בערוער 60 בוטים לעבוד עוזרו, ותלמד חובו על ישראל, שנה אמור, עזובוף עורי ערוער. אין לך מה לדבר על ערוער, על הגויים, שאתה בא פה לדבר קטגוריה על בני. הרב טל פעם סיפר לנו שכשהוא למד במרכז הרב, אז במוצאי שבת היו הולכים אל הרב צבי יהודה קוק, המעביר שיעור בבית שלו. אז הוא אומר, שנה שלמה כל מוצאי שבת הוא לימד את המדרש הזה. מוצאי שבת מזכירים זכות אליהו וזה, שנה שלמה הוא אומר, כל פעם את המדרש הזה בצורה דרמטית, חווייתית וכו', מה לך פה כל הדו שיח וכו'. ובסופו של דבר אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך שוב לדרכך מדבר ודם מוסק, ואת אלישע בן שפט מעבל מחולה תמשח לנביא תחתיך. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מדיח את אליהו, לא את עם ישראל. אליהו בעצם בא להגיד לו, תשמע, צריך להחליף את העם, כמו שאמרו אחרי המהפך ב-77, אמר אחד מראשי מפאי, אמר צריך להחליף את העם, אם מחל עלו לשלטון. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, את העם לא מחליפים, אותך מחליפים. אז ראש מנוע נחליף. וכל זה מבוא אור לחכמים זיכרונם לברכו במדרש חזיתא. בארנו פעם שמדרש חזיתא זה שיר השירים רבה, שפותח בפסוק חזיתא איש מהיר במלאכתו, לכן הוא כך נקרא. אבל העם אומר, אני מצטט משיר השירים רבה. אז הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשמוע קטגוריה על ישראל. דרך אגב, מכאן נוסד המנהג להעמיד כיסא לאליהו בברית, היות הוא אומר, עזבו בריתך. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה נוכח בכל ברית ותראה שלא עזבו בריתך, שמקיימים ברית מילה. מכאן נובע המנהג הזה. וכמוכן ישראל בזמן ישעיו הרבו עוונות והוסיפו לחתו, כמו שאומר, הוי ג'וי חוטי עם כבד עוון, והוי ובום עובדי עבודו זרו, כמו שאומר, ואחר הדלת והמזוזו שם זיכרונך. כן, בתוך הבית רק היית סוגר את הדלת, היית רואה איזה צלם זיכרון עבודה זרה. והוי ובום כמוכן שופכי דומים, כמו שאומר, סד הגיולין בו ועתום הרסחים. והיו כמוכן מחלה לשם שומעים, כמו שאומר, אוכל ושוטו כי מוחור נומוס. דיינו, אין דין ואין דיין, אין עולם הבא, נהנה פה ניהליזם כזה ואחר כך לאבדון. וביזו מסוות השם התעלה, כמו שאומר, סורו מן נהדרך, הטו מן נאורך, השביתו מפוננו עד גדוש ישראל. זו הייתה הסיסמה, לסור מדרך השם ומאורחותיו, ולא רוצים לשמוע יותר על קדוש ישראל, השביטו את זכרו מפנינו. ועם כל זה, בשביל שאומר ובתוך עם תמי שפות האם אנוכי יושב, נענוש, כמו שאומר, ויועף אליי אחד מן השרופים וביודו רצפו. מה זה רצפה? גחלת, כמו עוגת רצפים, חררה נעשית על גבי הגחלים. כן, במלכיים לקח מעל גבי המזבח, ישעיה רואה בחזנו כשהוא אמר, כי איש תמת שפתיים אנוכי, אוי לי כי נדמתי. כי שדימית, הכוונה, דמיון זה הנבואה, וביד הנביאים אדמה. אז אומר ישעיה, אוי לי כי נדמתי, אוי לי כי קיבלתי נבואה, כי איש תמת שפתיים אנוכי, אני לא ראוי להיות נביא, נביא זה לשון בורא ניב שפתיים, ובתוך עם תמת שפתיים אנוכי יושב. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה סובר שאתה תמס שפתיים, זכותך לחשוב ככה, לחיי. אבל מי רשך להגיד שאתה יושב בתוך עם תמס שפתיים? אז הוא רואה בחזונו מלאך, לוקח עם מולגת ככה, לוקח עם, לוקח רצפה, לוקח גחלת מעל, במלקחיים, לקח מעל גבי המזבח, ויגע על פי, עשה לו מקווה, ואמר לו, ושר עבוניך וחטאתך תכופר, ודיברת עליהם לא יפה, תקבל פה קביעה, בשפתיי. אלו וחטות אחות, כן, עד וחטות אחות תכופר. לא אומר וחטות אחות כופרו, אלו וחטות אחות תכופר, בעתיד, ולא כופר עד שהרוגו מנשה, כמו שאומרו, זכרונו מברכו, שכשהרג מנשה את ישעיה, אז כופרה חטתו באופן סופי. עכשיו אני שואל, למה ישעיה נענש כשהוא אמר ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, ולא נענש כשהוא אמר הוי גוי חוטה, קציני סדום, עם עמורה, תראו כמה ביטויים קשים. אז אומר נתנאל דבר נכון, כשישעיה מדבר אל העם, תן להם על הראש, תוריד את הכפפות, שזה הוא נביא. אבל כשהוא מדבר אל השם, אסור לו לקטרג על ישראל. הנביא צריך לייצג את השם מול ישראל, כלומר הוא אף פעם אסור לו להחניף, אסור לו לדבר מה שרוצים לשמוע. צריך בדיוק הפוך, כלפי העם להגיד להם אתם לא בסדר, וכך וכך, לתת להם על הראש, כלפי השם לסנגר עליהם. כן, ו... דיינו. כן. הבנתי, ואז הוא נענש, כן. מה זה? אבל למה אחר כך זה הותר? צודק, אבל למה אחר כך זה הותר? אז אומר נתנאל, מה? נכון, בסדר, נכון, אז זה בדיוק העניין. כשהוא נשלח אל העם, ודאי שזה בשליחות.
כמו שמשה רבנו אומר, שימון האמורים.
נכון, אבל משה דווקא נענש על זה.
כמה נענש?
כן, אבל משה נענש בשימון האמורים, שהוא לא אמר את זה מול השם, אלא מול...
זה שיש לו עמדה נפשית ביחס לעם ישראל, שעם ישראל הם לא קדושים וטהורים, אז זה כבר ירידה במדרגה. אז כאן בא לידי ביטוי, וזה שהוא נפגע בפה.
כן. אז אתה אומר ככה, ישעיה כשבשליחות השם, בסדר, זה מה שהשם שם בפיו, נכון? אבל אני כן... אני
מול עם ישראל כדי לתקן. המגמה שם זה לתקן להרדות המתשובים.
כן.
כאן אתה אומר, כאילו באמת... גם אני לא ראוי חזי שלום, העם יצא לפה חזי שלום לא ראוי.
אם כי אני אומר, אני כן מקבל את החילוק שנתנאל אומר, שמול העם הוא צריך להיות ביקורתי כדי לתקן ובשליחות השם, נכון? ומול השם הוא צריך ללמד את חנגוריה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע. זה כואב לאבא שמלכלכים על הבן שלו גם אם זה נכון. הוא לא אוהב לשמוע את זה. הקדוש ברוך הוא, ראיתי היום משהו יפה במדרש, נחמו נחמו עמי, אז אנחנו מבינים את זה, התנחמו התנחמו עמי, או שהשם אומר לנביאים ללכת ולנחם את ישראל, דברו על לב ירושלים וקירו אליה וכו'. אבל המדרש אומר, נחמו אותי עמי. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מה אתם חושבים, שאני בחורבן לא כואב לי? יותר ממה שכואב לכם, שהאבא מעניש את הבן, לפעמים כואב לאבא יותר ממה שכואב לבן, עונש. אז אומר, נחמו אותי עמי. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לשמוע כאלה דברים על עם ישראל. עם תמי שפתיים אנוכי יושב. הוא אמר כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אז אני לא ראוי לנבואה. לא, זה בנבואת ההקדשה, זה הפעם הראשונה, אז זהו נענש. כל נבואות ישעיה חריפות מאוד, מה שקראנו השבת, חזון ישעיהו בן אמוץ, עם קציני סדום, עם עמורה, יותר גרועים משור ובחמור, ידע שור קונהו.
לא, חשבתי לעשות חילוק שזה קציני, אם זה לא, מה שהרב אמר קודם. ברגע שאתה אומר עם ישראל, או עם שפתיים, אם הוא מדבר על שרים, קצינים...
הוא לא דיבר רק על נציבים במשטרה, הוא דיבר על כל העם.
לא יודע, פה כתוב, כאילו משהו, פה כתוב, ברגע שאומר עם שפתיים, אז
לא, לא.
הוא אומר על כלל ישראל גם.
אתה אומר, אולי הוא דיבר רק על החוטאים, ולא על כלל העם. צריך לבדוק את זה בפסוקים, צריך לראות אם זה הצעה מעניינת מה שאתה אומר, צריך לבדוק את זה. בכל מקרה רואים כמה זהירות צריך שמדברים על ציבור ועל כלל ישראל. וכאשר עומד המלאך ולימד חובו על יהושע בן יהוסדוק, שהיה הכהן הגדול בזמן שיבת ציון, אנחנו מפתירים את זה בשבת חנוכה, בשביל שהיו בונו נושאים נושים שאינו ראויות לכהונו, הרחיגו האל את המלאך, כמו שאומר, כן, ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. אז התרגום שם, יונתן עוזיאל אומר, מה זה בגדים צועים? בגדים זה בגדי כהונה, צועים מלוכלכים, כי הם נשאו נשים בניו שלא ראויות לכהונה. אז אומר השם למלאך, כמו שאומר, ירער אדוני בכו הסוטון. סוטון זה מי שמסתין, מי שמדבר קטגוריה. וירער אדוני בכו הבוחר בירושלים, הלא זעוד מוסול מאש. יהושע זה אחד ששרד את גלות בבל, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את הביקורת על יהושע הכהן הגדול, גם אם היא הייתה נכונה. אם כוח נענשו ג'דולי הדור ועמודי עולום, משה ואליהו וישעיו ומלאכי השורת, ישנו סעו לדבר על גל ישראל מעד דבורים, וכל שכן גל מגלי עולום, החכם הזה, יתיר לשונו על גהילות ישראל, חכומים ותלמידים וכהנים ולויים, ויגרועם פושעים ורשועים וגויים, ופסול עדות וחופרים בשם אלוהי ישראל, ויכתוב הדור הזה בכתב יהודו, מה יהיה עונשו? והם לא מורדו בו אלא בגושת ערובות והנועו, ולא עוזבו הדות ורוחגו ממנו לבגושת מעלו ותענוגי הזמון, כי מפני חרובות נודדו, מפני חרב נטושו, ומפני גשת דרוכו, ומפני כובד מלחומו, השמד עליהם סכנת חיים. מה הם רצו בזה? הם בחרו בזה? ולא יודע זהו איש שהם אלו שלא פושעו ברצונו מיהודי צפון אפריקה, לא יעזבם ולא יתשם השם יתעלה, כי לא בוזו ולא שיגס ענות עוני, כמו שאומרו עליהם השלום מיורח את ריח בגודו. אל תגרה, כן, זה נאמר על יצחק שהוא מריח את ריח בגדיו של יעקב, וחזל אומרים איזה ריח יש לעורות גדי עיזים, זה לא ריח מי יודע מה, אלא ריח בני כריח שדה. החוכמה היא גם שהריח הוא לא מי יודע מה, להגיד יש פה משהו, אני מריח משהו טוב בעומק. אל תגרה ברודו אלו בורדו, שהקדוש ברוך הוא מריח את, או יעקב אבינו מריח את ריחם של הבוגדים בישראל, וגם שם הוא מוצא סגולה פנימית. אלו אומר כל מה שאומר ובודו מליבו, כלומר אותו חכם, כל מה שהוא אמר זה לא בשם השם, הוא אמר, לא מייצג את הקדוש ברוך הוא. מכירים את המדרש על וירח את ריח בגדיו? זה מדרש רבה בפרשת תולדות, שם מסופר על יוסף משיטה. היה אדם אחד משטאפ, שטינקר, בזמן היוונים, שהכניס את היוונים להיכל כשהם באו והם פחדו להיכנס לתוך המקדש. אז אמרו לו, תכנס אתה ראשון ומה שתרצה תיקח משם. אז הוא לקח את המנורה, נכנס ראשון, הם פחדו, רצו לראות שהוא יוצא, שלא קורה לו כלום. אז הוא יצא, יצא עם המנורה. אמרו לו, תשמע, באמת אמרנו לך כל מה שאתה רוצה תיקח, אבל אל תגזים, אתה זאת מנורה וזה, קצת נסחפת, זה בשבילנו, תכנס עוד פעם, הפעם באמת, מה שתרצה תיקח. אז הוא אומר, אני לא מוכן להיכנס, הכעסתי לבוראי פעם אחת, אני לא מכעס אותו עוד פעם. ואמרו לו, תכנס, או ש... והתחיל, והרגו אותו בעינויים קשים, ולא הסכים להיכנס שוב. אז על זה אומר המדרש, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, זה יוסף משיטה. אומר שם המהר"ל ועוד על המדרש הזה, מה הסיפור הזה בא ללמד אותנו? לא כתוב שם, לא. הוא אומר, חאפתי את בוראי פעם אחת, לא רוצה פעם שנייה, לא מוכן, מת בייסורים גדולים. כתוב שמתחו אותו שם על חמור של חרשים, זה כמו שולחן עבודה כזה, שככה לאט לאט מפשחים אותו, קוראים אותו לגברים, על מכשיר עינויים כזה, והוא לא מוכן להיכנס שוב. אומר המהר"ל, מה חז"ל באו להגיד לנו? שהחטא בישראל הוא מקרי, והוא לא יתמיד, זה לא טבע. כאילו יהודי יכול לחטוא פעם אחת, זה מקרה, פעמיים, לא משנה, אבל להפוך את זה לדרך חיים, בסופו של דבר הוא יתעשת, הוא יגיד, זה לא מוכן להכעיס, כי הוא לא שלם עם מה שהוא עושה. ומהמפורסום גם כן שרבי מאיר נתפס בעת שמוד מהשמודות שנהרגו בו עם חכמי ישראל, רבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבא, שהיה מעשרת הרוגי מלכות, מרד בר כוכבה. הוא אומר, הוא לא מכירו, הוא זיהו אותו הרומאים, הוא היה מבוקש, הלא אתו מאיר, הוא אומר, איני. אומרו לו, אם כן אכול מזה, תוכיח לנו שאתה לא רבי מאיר, הוא היה לפני עם חזיר, הוא אומר לו, עם אוכל ברוסון, והראו בעצמו כאילו אוכל, ולא אוכל, כמו שאומרו עליה משולום. הגמרא בעבודה זרה אומרת, אמרו לו, אז הנה תאכל, יש פה סיר, תפסו אותו ברחוב, אמרו לו, הנה פה במסעדה, אז הוא אומר, בשמחה, טעים, טבל את האצבע וליקק את האצבע השנייה. אם אתם רואים עליי, הוא אומר, חסר מלח, אמר להם, וכיוצא בזה, שחררו אותו. אז מה, איך רבי מאיר עושה את עצמו גוי, או עושה את עצמו אדם שאוכל, אומר הרמב״ם, למה לא מסר את נפשו? ואין סופק שרבי מאיר אסלזה הסונוע, איך מורי מתרגם? גם, כמובן הצדיק הזה, היודע עמיתת התורו, ג'וי, רבי מאיר הוא ג'וי בעינו, שכוח כותב, שמישהו ג'וי בג'ולוי ובספר ישראל, הרי הוא כג'וי, מפני שעבודתו אל אסלו, בג'ולוי, אצל החכם הזה, עבודת האל, דווקא בג'ולוי ובספר, ולא רק בסתר, והסתיר אותו רבי מאיר. ומהמפורסום גם כן שרבי אליעזר נתפוס למינות, אשר היא יותר גושו מעבודו זורו, וזה שהמינים יחריתם השם, מתלוס עשו בדותות, ויומרו, אוי למתעסק בוהן, משוג'ו על לומד אוטון, והם המינים יבטלו הנבואו לגמרי. כלומר, מינות יותר גרועה מעבודה זרה. עבודה זרה זו דת, דת עקומה, אבל דת. מינות זה אתאיזם מוחלט, ואין דין ואין דיין, אין שום אמונה, זה הרבה יותר חמור מעבודה זרה. תפסו את רבי אליעזר המינים, תפסו אותו, והיו רבי אליעזר יודוע וגודל בחוכמות, והיו נכבד מאוד אצל המינים לשלמות חוכמותו, העריכו אותו מאוד, ואומרו לו, איך תהיה במדרגת החוכמו ותאמין בתורו ותלך אחריו? איך אדם כל כך חכם כמוך מאמין בדבר הפרימיטיבי הזה שקוראים לו יהדות? כך אמר לו ראש המינים, ההגמון, הכהן הגדול של אותה אי דת, כן, זה לא דת, אין שום דבר, זה אפיקורסות. ועונו אותם דבר שהיב הילום, שהשתוממו לשמוע אותו, והראו לו הם כאילו הוא מאמין אמונותם, והוא יתו כוון אותו במענה הוא אמונתו אמת, לא זולותו. דיינו רבי אליעזר בנור כנוס, ענה להם משהו שמשתמע לשני פנים, הם הבינו אותו כהבנתם, והוא התכוון לעניין אחר. וזה מעשה הוא במדרש קהלת, וזו לשונו מעשה ברבי אליעזר שנתפס למינות והיה בסכנה, והעלו הוא אותו הרמון לבירו, העלה אותו לאיזה מגדל, חיסתו לאיזה צינוק, לא ישחרר אותו עד שהוא יודע באי אמונתו. אומר לו, זוגן כמוכו יעסוק בדבורים הללו, לא מתאים לך, אתה אדם חכם ואתה מאמין בדת הזו. אומר לו, נאמון עולה ידיון, שלוש מילים. חושב אותו הרמון, שעולו הוא אומר, דיינו, אני מסכים איתך, נאמן עלה ידיין. אומר לו אותו הרמון, רבי, הואילו האמנתם בי, אף אני הייתי תומע לומר, אפשר שזוגן זה תועו אחר דבורים הללו. כלומר, ההגמון התנצל, הוא אמר לו, אתה יודע מה האמת? מלכתחילה לא האמנתי שאתה מאמין, אתה אדם חכם, תסלח לי שבכלל חשדתי בך. אומר לו דימוס, דימוס זה ביוונית משוחרר, הרי אתו פוטור. ורבי אליעזר התכוון, נאמן עלי הדיין, הקדוש ש... ברוך הוא, יש דין ויש דיין, הוא לא אתה, לא ההגמון. הנה נתבואר כי רבי אליעזר הראו להגמון שהוא מין, שהוא רבי אליעזר מין, וליבו מוסור לשומיים, באמת כוונתו הייתה לשם שומיים. ומינות ג'דולו מעבודו זורו, כמו שהתבואר בכל התלמוד, ואין סופק שרבי אליעזר סלזה הכושר פוסו לעדות, כמו שהוא כותוב בחיבורו, והשמוד הזה שעונו בו אין נראה ממנו שעובדים עבודו זורו. כי הרמב״ם כתב, היום כבר אין לנו זמן, אבל תזכירו לי בעזרת השם שבוע הבא נפתח בתשובות הרמב״ם ובמשנה תורה, הרמב״ם כותב שהמוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה, אלו שנאמין מה שהם אומרים לבד. אז קודם כל זו לא עבודה זרה, ודאי וודאי שלא מינות. ועוד דבר, וכבור נתאמת אסלום אצל המוסלמים, שאין אנו מאמינים בו בשום פונים במוחמד, אלו שנרמה בו המלאך ויפתהו בפיהם ובלשונו מחזבו לו וליבום לא נכון עמו ורחום יכפר עוון. כלומר גם המוסלמים ידעו, זה יותר עניין של כבוד, להראות כאילו שאנחנו הדת שלנו נצליח לכפות אותה עליכם, אז כולם יודעים שזה משחק מחור וזה רק לפנים ולחוץ. והנה גדולי ישראל ככה נהגו, רבי אליעזר ורבי מאיר וכיוצא, ואיך דיברת ככה על קהילות קדושות וישראל. רואים שהרמב״ם היה לו כעס או ראה חומרה גדולה את מעשיו של, של אותו חכם. בסדר, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עגל שאומר עושה קדוש וברכו לזכור לישראל. נפיקו חרבונם תורו מסוף שנה אמור אבני חפש ירדיל תורו ידיר. אומר